כבר להתמקם, ואני ממש מזמינה אתכם לשכב ולהישען ולשבת בנוח ולהרפות מכל איזושהי תפיסה שצריך לשבת איכשהו, לתרגל איכשהו עכשיו, אלא להזמין את ההתכוונות הזו לחמלה, לרכות, לתת לגוף שלנו שמחזיק כל כך הרבה רגע להתרווח, ואם בא לנו לתרגל עם מצלמה סגורה, אז לסגור את המצלמה. ואם בא לנו להישכב ולהישען, אז let's do that. ככה ממש מתוך האפשור. אז בואו ניקח איזה רגע של תשומת לב לגוף. איך הוא מבקש להיות מונח. וכבר עם ההתמקמות הזו, להביא איזושהי הסכמה להישען, אם זה על כרית, על כיסא, בתמיכה של הרצפה, רגע להרגיש את הגוף. אז השיר של אביתר בנאי הולך ככה: יש לי סיכוי להינצל, אני יודע. אני אוכל להתעורר, להתפכח. אני אוכל עוד לדבר באהבה, על עצמי ועל העיר ועל אישה. כבר עכשיו אני פחות כועס, וגל שקט של רגש מתפקע. אמא שרה לבן בלילה, אמא כאן לידך כל הזמן. אני מרגיש שמשהו משתנה. העייפות תחלוף, האור יעלה. ואז אכיר אותך, יקירתי, ומיד תכירי את אותי. תמיד פחדתי להשתגע, שהלב יקפא ויתרוקן, אבל עכשיו, כמו שאני יושב, יש לי סיכוי להינצל, אני חושב. אז בואו ככה נשב עם המילים האלה, עם ההתכוונות הזו. וכשמתים אפשר לפתוח את שדה הקשב, את המודעות לתנועה של הנשימה בגוף. אפשר אולי להניח יד על הבטן או על בית החזה, להרגיש את המגע של יד רכה על הגוף, ולהיות עם התנועה הזו של ההתמלאות בשאיפה, החמצן שנכנס לחיים, ועם הנשיפה ההזמנה הזו להרפות, לרכך, לרווח. כמו להחזיק בתודעה את הגוף החיצוני והפנימי, ואיך עם כל נשיפה, כל תא עושה כזה איזושהי הנחה, איזושהי התכוונות דרך ההרפייה של הגוף להרפות גם את שרירי הלב ואת התודעה. ככה כמה רגעים להתאסף לשאיפה ולנשיפה. ושום דבר אחר להיות או לעשות עכשיו. רק ללוות בעדינות את התנועות של התמלאות והתרוקנות. מכל נשיפה אפשר עוד טיפה להישען. אולי עוד טיפה להרפות את תווי הפנים והלסת. פשוט ועדין, שאיפה ונשיפה. נרווח את הצוואר והגרון. עם הנשיפות הבאות נרכך אולי מעט את הכתפיים, את השכמות, ממש אפילו פיזית נשמוט אותן מעט. עם הנשיפות הבאות, נשים לב שהאצבעות בכפות הידיים, גם אותן אם אפשר טיפה להרפות. נתת גם לכפות הידיים לנוח. מנשיפות הבאות, לשים לב לבית החזה, לשרירי הלב. עם כל נשיפה, נאפשר לגוף להחזיק שם טיפה פחות, גם אם זה ממש מעט, מה שמתאפשר. נראות אם אפשר להרפות את הבטן, לתת לה להיות לגמרי חופשייה, רפויה, לא מוחזקת. ואם אפשר אולי עם כל מרכז הגוף עד הגב, נשיפות של ריכוך. נמשיך לאזור האגן, דרך הירכיים והשוקיים. עם כל נשיפה, אם אפשר לרווח, לרכך קצת את כפות הרגליים שלנו. מכאן אם אפשר להחזיר את הקשב לתחושת הגוף כולו. להחזיק בתודעה את הגוף, את מרחב הגוף. שאיפה ונשיפה. התמלאות. ועם הנשיפה, ההזמנה הזו להתרווחות, לריכוך. כל פעם קצת, כמה שאפשר. שאיפה ונשיפה. ורק אם מתאים, אפשר רגע להציץ פנימה. ובקול מאוד אוהב, וסקרן, ומתעניין, נבדוק מה שלומי עכשיו. ממש עכשיו. בסקרנות, עם אפשור לכל דבר שעולה להיות כפי שהוא. מה שלומך? מה שלומך? זה יכול להיות דרך הגוף, תחושות הנשימה. מחשבות, רגשות שעולים. עם אותה רכות של שאיפה ונשיפה, עם עדינות, רק להקשיב. לתת מקום לחוויה שלנו. נהיה בטוחות ומוגנות, בטוחים ומוגנים. ונקבל את עצמנו כפי שאנחנו, כפי שהחוויה שלנו. בכל רגע ורגע. ונוכל להיות ביציבות עם האירועים. שנוכל להיות ביציבות מול אי ודאות. ונאהב, ונחשוב, נדבר ונפעל מתוך אהבה. לוואי ויפסקו האלימות, האיבה, מהשנאה. הלוואי וכל היצורים והיצורות החיים יחיו בביטחון, בשלום, באהבה ובשמחה. שלום. אני מזמינה אותנו ככה לקחת את הזמן ולבדוק מה נכון לנו, אם להישאר בשכיבה, אם לפתוח עיניים, אם לנוע. ממש לזכור את התרגול, את האפשרות בכל רגע להיות בתשומת לב לאיך אני, ומה אני צריך כרגע, מה מיטיב עבורי כרגע. ולהיות ממש בנדיבות כלפי עצמנו במקומות האלה. ולפעמים אנחנו לא יודעים, כן, מה אני צריכה עכשיו, כן, ואולי מה שאני רוצה וצריכה הוא בכלל לא אפשרי ואופציונלי, נכון? כי כזה. אז גם כלפי זה, להיות עם הרבה עדינות. אז חשבתי היום, אני בדרך כלל מקריאה הרבה מאתי הילסון, מהשמיים שבתוכי, כי אתי היא גיבורת על והשראה מאוד גדולה עבורי. ומצאתי אותי חוזרת בשבועות האחרונים לויקטור פרנקל. אני לא יודע אם אתם מכירים, לויקטור פרנקל יש את גרסה אחת, לא יודעת מאיזה שנה, ספר שנקרא "אדם מחפש משמעות". ויקטור פרנקל שרד את השואה. וזה גם זה ספר ממש ממש מעורר השראה. ובחיבור הזה לדרמה, אחד הדברים שככה ליקטתי כמה ציטוטים מתוך הספר לדבר עליהם, אז אם אני אחזור אל ארבע האמיתות הנאצלות, כן, על האמת הראשונה הזאת שיש סבל, כן, יש דוקה. אבל האמת הזאת היא לא רק אמת שאומרת, כן, וואלה, יש סבל, אלא העומק של האמת הזו מזמין אותי להכיר לעומק, להתעניין, להסתקרן, להסכים אפילו לשפוט באזורי הסבל שלי, כן? והוא כותב על זה והוא מדבר על זה ואני תכף אקריא ממנו כמה ציטוטים. והחיבור השני הוא אל המטה, אל האיכות הזו, אל התנועה הזו של הטיפוח, התרגול, נכון, של המדיטציה, בין אם הוא על כרית, בין אם הוא בעמידה, הליכה, ובטח שבחיי היום-יום, כן, כל רגע שיש לנו את האיכות הזו של הסטטי, של המיינדפולנס, של לזכור להיות בתשומת לב, שטבולה בחמלה, שטבולה באיך אני שמה לב, כן, איך אני מסתכלת בכלל על מה שלומי, כן, לזכור שכשאנחנו מטפחות תשומת לב, מה שחשוב זה איך אני מתבוננת. איך אני בכלל מתבוננת פנימה והחוצה, עם איזה עיניים. וכשאנחנו מדברים על איכויות הלב, כן, על הטיפוח של ידידות אוהבת, של חמלה, של יציבות ושל שמחה, גם ויקטור פרנקל מדבר על זה, כן, על המשמעות הזו מתוך החוויה הזאת של השואה, על האזורים האלה. ועל האזורים של התקווה, כן, על המקום הזה של המשמעות, האדם מחפש משמעות. כן, מה המשמעות של כל זה, כן? מה המשמעות של החיים שלי כרגע, או העשייה שלי כרגע, או בכלל בתוך החוויה המאוד מאוד מאתגרת, קיצונית ואלימה שאנחנו נמצאות ונמצאים בה כרגע. אז אני אקריא קצת, וכזה אם למישהו פתאום עולה איזה צורך לדבר או לשתף, וכזה זה מה ש... עולה עכשיו, אז ממש תרגישו בנוח גם לפתוח מיקרופון ולעצור או לשאול. אז הוא אומר ככה, פשר הסבל. כל אימת שאדם עומד לפני מצב ללא מנוס, כל אימת שאדם ניצב מול גורל שאין לשנותו, למשל, לפני חולי חסוך מרפא כגון מחלת סרטן שאינה ניתנת לניתוח, אותה שעה ניתנת לו הזדמנות אחרונה להגשים את הנעלה בערכים, לקיים את הפשר העמוק ביותר, את פשר הסבל. שכן הדבר החשוב מכל הוא איזו עמדה אנו נוקטים כלפי הסבל, כיצד אנו מקבלים ייסורים. אני מדלגת קצת. יש מצבים שבהם ניטלת מאדם האפשרות לעשות את מלאכתו או ליהנות מחייו. אך אפשרות הסבל הבלתי נמנע קיימת ועומדת תמיד. בנכונות האדם לסבול בעוז רוח, יש בחייו פשר עד לרגע האחרון, ואכן, פשר זה משתייר בהם עד הסוף, פשוטו כמשמעו, או במילים אחרות, הוא אומר את זה יותר פשוט, פשר החיים אינו יודע סייגים, שכן הוא כולל אפילו את הפשר הפוטנציאלי של הסבל, שהוא מאוד מאוד מתכתב בעצם עם מה שהבודה אומר, כן, ההזמנה הזו של, לא רק שיש את הסבל, אלא ההזמנה הזאת לדעת אותו, להכיר אותו ולהכיר את החוויה שלי במפגש עם הסבל. אני קופצת הלאה. ניטשה אמר, מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. מי שיש לו למה שלמענו יחיה, או למה, כן? זה לא מנוקד, אז אולי זה אני מקריאה. אז תחשבו מה עובד לכם יותר, למה או למה, שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. הם עשויים לשמש סיסמה מנחה לכל מאמץ, פה הוא מתייחס גם לפסיכותרפיה, הוא יצא מהמחנות ונהיה פסיכולוג. כל אימת שנזדמנה שעת כושר, מן ההכרח היה לתת איזה למה, מטרה לחייהם כדי לחוזקם, לעמוד באיך הנורא של הווייתם. אוי לו למי ששוב לא ראה פשר בחייו. לא מטרה, לא תכלית, ומשום כך שוב לא ראה טעם להוסיף ולחיות. גורלו נחרץ מהרה. אין לי עוד תקווה בחיים. מה אפשר לענות על כך? מה שהיה דרוש באמת היה שינוי יסודי ביחסינו אל החיים. צריכים היינו ללמוד בעצמנו וללמד את האנשים המיואשים, כי בעצם לא הייתה חשיבות למה שאנחנו קיווינו לקבל מן החיים, אלא למה שביקשו החיים לקבל מאיתנו. צריכים היינו לחדול מלשאול לפשר החיים, ותחת זאת לראות את עצמנו כנשאלים על ידי החיים יום-יום ושעה-שעה. ועלינו להשיב לא בדיבור ולא בהרהור, אלא בפעולה נכונה ובהתנהגות נכונה. כן? שניהם נמצאים בפרק של הסילה, כן? בדרך השמונה, יש סבל, יש סיבה לסבל, יש דרך להפסיק את הסבל, וחלק מהתרגולים שהבודה מציע הם פעולה נכונה והתנהגות נכונה, זה הפסילה שלנו, האתיקה. חיים פירושם בסופו של דבר נטילת אחריות למציאת התשובה הנכונה על בעיותיו של אדם וקיום התפקידים שהם מעמידים בלי הרף לפני כל יחיד ויחיד. תפקידים אלה, פשר החיים, שונים בכל אדם ואדם ובכל רגע ורגע, כן? וזה גם יכול להתכתב לנו עם הניטשה, עם הארעיות, כן? עם התהוות גומלין, עם זה שברגע אחד פתאום זה ייתן לי פשר וברגע אחר משהו אחר, כן? וזה יכול גם לנוע ולהשתנות, ויכול להיות שמשהו שקודם נתן לי הרבה מאוד משמעות, פתאום לא נותן לי משמעות. אני ממש יכולה לחוות איך בשבועות האלה הרבה דברים השתנו לי. כן, הרבה דברים שהיו לי מאוד משמעותיים, או הסדרי עדיפויות, או איפה אני שמה את האנרגיה שלי, משתנה. כן, מה נותן לי פשר? ולפעמים הדבר הכי פשוט, כמו אני לא יודעת אם יצא לכם לראות את הירח המלא היום. כן, לזכור שאפשר רגע להסתכל למעלה לשמיים, להרגיש את ה-vastness של היקום, של הירח, של הכוכבים, של הגודל, של משהו שהוא, יש את החוויה הקשה שלנו כרגע, אבל it's bigger, כן? אנחנו עוד גרגר אבק בזמן, בדפי היסטוריה מכאיבה ועצובה, אבל אנחנו כזה, ורגע להתפעל מהירח, כן? או להתפעל מאיזה, מהעננים בשמיים, או מצמח, כן? זה לפעמים כזה פשוט. אז אי אפשר להגדיר את פשר החיים באופן כללי. ואין להשיב על שאלות בדבר פשר החיים בהצהרות כוללות. חיים אינם בגדר משהו ארטילאי וערפילי, אלא משהו ממשי ומוחשי מאוד. אני מדלגת עוד קצת. להמשיך להקריא?
שלומית.
כן, חיים שלי. היי אגרוש.
ממש טוב לראות אותך.
גם אותך, את כולכם,
אני
גם לוויקטור פרנקל, זה הזמנה להכיר בזה שאמרת את זה כל כך יפה, הסבל בלתי נסבל, אין איך להכיל את זה, כן? ולכן להרבה מאיתנו קשה לבכות, אנחנו לא מצליחים לעבור לחלק הזה, כן? כי אם אני רק אפתח את זה, מה יכול, כן, מפחיד, כן, מה יצא משם, איך אפשר בכלל להכיל, זה לא נתפס, כן, זה באמת ככה. אז ההזמנה היא רגע להיות ברגעים האלה, שכן, זה לא נתפס, אין, גם אין שום פרוטוקול טיפולי, או כאילו זה לא, זה הכל, אנחנו לומדים בלייב בתנאים ונסיבות מאוד קשים, גם מבחינת המדינה או הממשלה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, הכל מאוד מערער, כן? מצד אחד. מצד שני, אם אני אשאל כל אחד מאיתנו, איך היום שלנו, איך החיים שלנו, מה עשיתי היום? כן, ויקטור פרנקל מדבר על המשמעות, כן? מה עשיתי היום? מה עשיתי עם הזמן שלי? כן, אם אני אחזור עוד פעם לארבע המיטות, עם איזה כוונה אני קמה כל יום? אז מה ההתכוונות שלי בכלל כשאני קמה לפעולה, לעשייה, ככה? סטיבן בצ'לור שדיבר בשבת בבוקר הזכיר בין השאר את הנרטיב שלנו, את הנרטיב של העם שלנו, כן? שהוא, תחשבו, וזה מאוד נגע בי כזה, הרי אם אנחנו מדברים על בבודהיסטית, על צורות השקפה, כן? ודפוסי חשיבה, אז גם חוויית הרדיפה הזאת, חוויית השואה הזאת, חוויית הפליטות הזאת, חוויית המאוימות הזאת על חיינו כיהודים, ישראלים, לא משנה איזה מגדר, איזה דת אנחנו, משהו שם מאוד פגע. ואז החוויה שלי, המקום הזה של רגע לתת לזה להיות, לתת לערעור, לאי הוודאות להיות, אבל גם הטיפוח, גם הטיפוח, גם הרגעים הקטנים האלה של יש לי סיכוי להינצל. כאילו, האם היו לי היום רגעים שהייתי בסדר? האם ראיתי היום משהו יפה? מה טיפחתי היום בתודעה שלי? כן? כי ההישענות הזו על התרגול עבורי היא משמעותית. אז כן, יש הבדל בסבל, ויש הבדל מאוד משמעותי בסבל שאנחנו חווים עכשיו. הוא לא מוכר, הוא לא ידוע, אנחנו כולנו חשופית, כן? אנחנו הכל, כל הדפוסים שלנו, טראומות העבר שלנו, הכל צף, עולה, ולא שהיה לנו קל רגע לפני, כן? לא שבשישי לאוקטובר הכל היה פשוט, כן? אז אנחנו ככה, הרכות הזאת כלפי עצמנו בעיניי היא הדבר הכי חשוב, כן? הרכות הזאת של לפגוש ולהסכים להיות אנושית, לא יודעת, לפעמים מפוחדת, לפעמים עצובה מאוד, ומרגע לרגע כזה, כן, ככה. ואם אני אשאל, מאחר ועברו כמה שבועות, האם אני מרגישה עכשיו כמו שהרגשתי לפני שבוע או לפני שבועיים? האם משהו השתנה בחוויה?
לענות.
ואני מוצאת את עצמי הרבה מקבלת השראה מסבתות שלי, ואני זוכרת את השואה, אבל יש גם את התקומה. כן, יש לזה תקומה. ויש לי איזה סיפור חמוד כזה מסבתא שלי. קודם כל, סבתא שלי, הייתי כל הזמן שואלת אותה מלא שאלות. זה תמיד מאוד מאוד עניין אותי וסקרן אותי, כי מסקרנים אותי בני אדם ואיך בני אדם מתנהגים, ולא הבנתי גם איך שורדים וגם את הצד השני. זה פשוט מאוד מאוד סקרן אותי. ושני סיפורים קטנים. אז אחד, זה פעם אחת שעוד פעם התחלתי לשאול את סבתא שלי שאלות על המלחמה. היא אמרה לי, שלומית, היא נפטרה, הסבתא הזאת ספציפית נפטרה בגיל 99 צלולה, ועוד כמה שבועות לפני זה אמרתי לה היא ממש נפטרה בסמוך ליום הולדת 99, ואמרתי לה, מה נעשה לך ליום הולדת? היא אמרה לי, עזבי, נעשה מסיבה במאה, לא צריך לעשות ביג דיל 199. אבל כששאלתי אותה עוד פעם על השואה, היא אמרה לי, שלומית, זה היה 4 שנים מחיי או 3 שנים מחיי, והחיים שלי הרבה יותר גדולים וארוכים מזה, וקרו בהם עוד כל כך הרבה דברים, ואת בעיקר שואלת אותי על זה. וזו הייתה תשובה מדהימה, כן? הפרספקטיבה הזאת. והסבתא השנייה שלי סיפרה שכשהם שוחררו, הם בעצם לא היה מי שיבוא וייקח אותם מפולין בחזרה להונגריה, אז הם היו צריכים לכתת את רגליהם בטרמפים, ברכבות, כאילו הם הלכו המון ברגל עד שהם חזרו. לא היה את מה ש... אפילו רכבות לא היו כמו שיש היום. ולא היה לה את מה שהיא לבשה שם במחנה, וככה הם התחילו לצעוד הביתה. היא הייתה עם אחותה, ובאיזשהו כפר הם עצרו ונתנו להם לאכול, והבית הזה שנתן להם לאכול, האישה שם נתנה לה כפית, כי לא היה לה כלום לסבתא שלי, אז היא נתנה לה איזה כפית כסף קטנה, שהיא נמצאת בבית של הורים שלי. כן, היא נמצאת בבית של הורים שלי. והכפית הקטנה הזאת, כן? כאילו לא היה צבא וממ"דים, וגם אז העולם לא היה ממש בעניין שלנו, כן? אבל יש את התקומה. ואחרון שאני אגיד בהקשר הזה, ובשבילי זה כמו שיתוף, מזה התחברתי לדרמה, כי חיפשתי משמעות. וכשהגעתי לתרגול ולספר החיים והמתים הטיבטי, ההבנה הזאת שיש מוות, אני אמות יום אחד. אני לא רוצה למות ככה, כן? אני לא רוצה להיפרד מאנשים שאני אוהבת, אני לא רוצה לחוות אלימות, סבל ובורות, אבל החיבור שלי לדרמה הוא העניין הזה של לבחור בחיים. שלבחור בחיים, ולא יודעת אם חלקכם יודעים או חלקכם לא, אבל הגרוש שלי נפטר מסרטן לפני 10 שנים, חברים שנפטרו מכל מיני, באמת חוויתי המון אובדנים במהלך חיי, והציווי הזה של החיים, כן, הציווי הזה שאנחנו בחיים, מה אנחנו עושים עם החיים שלנו? מה אנחנו עושים עם החיים שלנו כל עוד אני קמה בבוקר מרגע לרגע? ההתעסקות במה היה היא קשה ומכאיבה, כן? ואני רוצה להסתכל על החוויה הזאת. באמת, לאף אחד בעולם לא מגיע לחוות את החוויה הזאת, לא לנו, לא לשבויים ולחטופים, לא להרוגים, לא למשפחות שנגדעו, וגם לא למי שנוהג בכזאת אלימות. כן? זאת אומרת, מי שמגיע למקומות האלה הוא גם באיזשהו סבל. אם אפשר לשמוע את זה או לא כרגע, אני כן חשוב לי רק להניח את זה, כן? למצוא בתוכי כל יום מחדש את הבחירה. מיינדפולנס מדבר על לבחור איך אני, איזה בן אדם אני, איך אני מתנהגת, מה אני מטפחת ומה אני תומכת, איך אני מדברת, איך אני מקשיבה. בזן בודהיזם יש משפט נורא חמוד וחכם שמזמין ברגעים קשים לחזור לבייסיקס, לשאוב מים ולחטוב עצים. זה ההזמנה, לחזור, לשאוב מים ולחטוב עצים, להיות בבייסיק, בפעולות הקטנות והפשוטות של היומיום, בתרגול פשוט, בצחצוח שיניים, בחיוך למישהו, בחיוך לעצמי במראה בבוקר, כן? בהכרה בטוב, אם אנחנו מתחברים ליהדות שלנו, למודה אני הזה, כן? מה כן בסדר עכשיו? אולי לא טוב, אבל אולי בסדר. כן? הפניית המבט למה שנעים, הפניית המבט לרגעים שאנחנו מוצאים בתוכנו נדיבות, חוסן, שייכות, כזה. יום, אני מרגישה שחפרתי מלא, סליחה. גם אני ככה פוגשת את השאלות, את הרצון. את הרצון שלי לשלום, לאי אלימות, ופתאום הכל מתערער, ופתאום הכל מתבלבל, ויש רגעים שעולה המון כעס, ויש רגעים שעולות מחשבות איך יכולה להיות לי מחשבה כזאת, כן? כי יש לנו דימוי עצמי שאני לא, אני אמורה להיות איזה. לא, אנחנו לא אמורים להיות כלום. אנחנו כן, אני כן אגיד שאני מאוד מעודדת איזושהי חזרה לחיים. כן, אני שמתי לב שגם אני, כזה אני עושה ומקשיבה ומתנדבת ומתנדבת, אבל ככה איפה אני מוצאת את הרשות לעשות משהו נעים לעצמי, כן? כאילו באיזה זכות אני יכולה עכשיו לעשות משהו שמח או משהו כזה, כאילו איך אפשר בכלל עכשיו לעשות משהו נורמלי או לחזור לאיזה שהם חיים, כן? ולפגוש את האזורים האלה בעצמנו. ולא על כל דבר יש לי תשובה, אבל אני יודעת שהנה נפתחת לי עוד הזדמנות לחקור משהו בתוכי, לראות מה אפשרי לי ומה לא אפשרי לי, ולראות את ההזדמנות לפגוש את עצמנו. זה התרגול, זה הדרך הזו. כן, אני מזמינה אותי כל פעם להשקות את הגינה. במתחם הזה של חוות רונית מגיעות הרבה יוזמות מדהימות, ואחת היוזמות שהגיעה שבוע שעבר, זה הגיע בחור עם מלא עציצים קטנים ומלא שתילים קטנים, וחלק הוא הביא גם פקעות, והוא נתן לכל אחד שאפשר היה לשתול וללכת עם עציץ. ואז באתי אליו ואמרתי לו, אני רוצה שנעשה מזה טקס קטן, אני רוצה שכל מי שמגיע לשתול משהו, נעשה איתו איזשהו תרגיל שאני שותלת איזושהי התכוונות. זאת אומרת שכששתלתי, וממש יש שם אדמה ואתה מתעסק בזה ודוחף את הזרעים או את הפקעות או את השתיל, ושהם ייקחו איזה רגע להגיד מה אני שותלת בעציץ הקטן הזה, כן? וכל יום שאני באה להשקות את העציץ הזה, אני אזכור שאני משקה שם משהו. התנועה הזו של מה אני מטפחת ולזכור את זה. וגם אני עשיתי טקס כזה, זאת אומרת גם אני מיד עשיתי איתו, לקחתי איזושהי, אם זה יצמח למשהו אני אשלח לכם תמונה, ולבקר את הדבר הזה, וזה יכול להיות לפעמים דרך המשהו הפיזי, כי יכול להיות שקשה לנו ממש עכשיו לתרגל על כרית, או בכלל לחשוב על מטה, אז לפעמים משהו פיזי כזה, כן? שכאילו למצוא איזה חתול ברחוב להאכיל אותו, לא יודעת, לעשות משהו שאני מטפחת, כן? אז אני דווקא רוצה להפריד את הבכי
אוקיי.
ולא, וגם מולו, לא להיות בשום שיפוט אם זה טוב או אם זה רע או אם זה אמור להיות אחרת. זה כמו שזה, כן? הגישה הזו שמקבלת את זה כמו שזה. וכשמתאפשר הבכי, איזה יופי שהוא מתאפשר, תודה למי שמאפשר את זה, ככה לשחרר. צוטטתי פה המון פעמים, ואני אצוטט שוב את כריסטופר שאומר, איזה נס זה של הגוף שרגש מוציא מים מלוכים, כן? זה נס, והוא קורה, כמו ניסים בזמנו. ואני חושבת שאני שומעת, לפחות באזורים שאני מסתובבת בהם, יש המון שיח ושיתוף בדיוק על זה. כמה מתאפשר לי או לא מתאפשר לי לבכות, עם מי, כן? כמה אני מדברת. אני חושבת שפעם אחרונה שנפגשנו כאן דיברתי על כמה חשוב לייצר מרחבים שבהם אני נפגשת עם חבר, עם חברה, עם מישהו, ורק מדברת על מה עובר עליי. כי אנחנו הרבה עם זה בתוכנו, מה שאנחנו מדברים עליו הוא מה שהוא פחות מיטיב, מה היה ומה יהיה, פחות מיטיב, כל הניתוחים, הפרשנויות, לעומת מה שלומי, איך אני מתמודד, מה עובר עליי, זה אחד. לגבי אסור לשכוח, אני לא חושבת שיש סיכוי שהאירוע הזה יישכח, כן? ולראות מה בי שם עוד מתעסק ואיך האיך, שאלת האיך, כן? איך אני מחזיקה את הזיכרון, מה הפעולות שאני עושה למען כרגע, מה יהיה מיטיב, אז לחזור שוב ושוב על סיפורים, על סרטונים, על זה, אז יופי, לא.
ממש לא.
ממש לא.
אצלי ממש לא.
כן, אז מה כן? אז מה הכן? וזאת שאלת איך אני, מה אני רוצה לזכור? מה אני רוצה להנציח ומה אני רוצה לטפח? אני רוצה לטפח, מה? כן? זה השאלה המרכזית בעיניי, היא השאלה הזאת של איך. אני לא יודעת אם עניתי לך.
לא, את ענית לי.
כן, אבל אם תכתבו לי ותרצו לדבר, אני פה. כן, לא להישאר לבד, להיפגש. אני גם עושה כזה לחברות של הבת שלי, כזה שלא תמיד נוח להם לדבר עם ההורים, וזה, הן באות לפה ואנחנו יושבות ומדברות. כן, תעודדו מעגלי שיח עם השכן, עם השכנה, לא יודעת, עם עצמכם. ו-be kind, be kind. והלוואי והלוואי, קיוויתי שעוד יהיה לנו איזה דקה למטה, אבל לא שמתי לב. אז ככה אולי לחזור רגע לאיחול הזה, ולמצוא לכם איזה משפט מטה שלכם, שבכל רגע של יום שיש בו קיבוץ וקושי ופחד, איזה רגע אחד של שאיפה ונשיפה, כן? מה אני מאחלת? מה אני צריכה עכשיו? וכל מה שנכנס ונספג בגוף שלנו הוא טוב ונכון. אין איזה מילה נכונה.